יום ראשון, פרשת נוסוי, 43 ימים לעומר. אנחנו מתחילים כמובן עם עניינים שקשורים אל ל"ג בעומר, דברים שסיפר הגאון הצדיק רבי גומר שכטר שליט"א על חשק התורה שורה בצעירותו, רבי ירושלים, הגאון רב דוד ניונגרייז, זכר צדיק לברוך, שהוא התפרסם כבקי נפלא בכל התורה כולה. אז הוא בכלל מדבר על העניין של החשק, איך מחדירים את עניין חשק הסתורי והמצווה. לצערנו ישנם כאלו ילדים שעדיין לא זכו לחשק, איך אפשר להחדיר בהם שמגיעו למצב של חשק הסתורי. אז הוא אומר בקוב מאיר, עניין של החשק זה דבר שאדם צריך לקבוע בלב. כשהוא שומע את דבר תורה, יקבל אותו בנעימות, בגשמה, כספח בשמה שלו, ילמד אותו, ישנן, יחזור עליו בצמאות. הצמאון בהשתוקקות, וככה ייכנס בלב שלו החשק בצמאון לתורה, לאט לאט שיצאו בו מתיקות. והוא אומר, אני אספר דוגמה על חשק הסתורי שהוא ראה אצל הגאון רב דוד ניונגרייז. הוא שאל אותו פעם שאלה מסוימת בהלוכה. ככה אומר הרב שכטר, שאלתי אותו שאלה בהלוכה, הוא הלך לעיין בסבחמת, בענה, תוך כדי שהוא מעלל בסבחמת, הוא רואה שאלה נוספת, מאחר שיש דין שנשים מצוות חבילות, אז אם כן, כששניים מסיימים כל אחד מסך במשלה, הם יכולים לעשות סעודה אחת. ולמה שלא יפתור את צור מסעודה של חברו, שכל אחד מוטה עליו להוציא ממון, לעשות סעודה בעצמו, להביע בכך את השמחה הגדולה על המצווה שהוא זכה לסיים מסכת. ואיך הוא יכול להסתפק? איך הוא יכול להסתפק בסעודה של החבר שלו? הרי אין נשים מצוות חבילות, כי בישכון מצווה תהיה חשובה בעצמו, ולא תהיה דמי עליו כמסו. אומנם הסדחמת שם, מספיק שמותר. אבל רב דוד, הוא אומר, רב דוד יתפעל מהשאלה, והביע רגשות עצומים, תוך כדי שהוא קורא לי, תשמע השאלה, תשמע את השאלה. כך חזר הזה כמה פעמים, שני אנשים מסיימים שדברים, מסיימים מסכת, הם מותר להם. בקיצור, הוא יתפעל מהשאלה הזאת. הוא אמר, לא ידעתי שבחלל העולם יש כזאת שאלה. מרוב ההתרגשות שהבחנתי בו, אז גמרתי אז בדעתי שהוא קורא, אשכח את השאלה הזאת לעולם, ותוך כדי, שהוא מסתכל בזבחמת, הוא חוזר על עצמו, תומך את השי להרצייה. ככה התלהב מכל זה. והבנתי שאומנם יש לו זיכרון עצום, אבל נוכחתי בוודאות שזה לא רק הזיכרון שלו, זה לא רק מהכישרונות, אלא תמון בזה הרבה יותר, הוא מתפעל מכל, הוא כל כך מתפעל מכל זה הסתרי חדשה שהוא רואה. וההתפעלות הזאת היא זאת שלא נשכחתי ממנו כל ימים, כמו שאדם לא שוכח, דברים שהוא התרגש והתפעל מהם. ולכן העצה היא הוצאה להכניס חשק ללימוד ולזכירה לבני הנערורים, ועל ידי התפעלות והתלהבות מהדברים שנלמדים. כך גם בקיום המצוות, להתפעל מהדבר ולהביא את ההתפעלות בפניהם, וככה כנסו הדברים מלב הבנים. ואנחנו ממשיכים הלאה עם דברים נפלאים שאמר האדמו"ר מלילוב שליט"א על האברך רב שמעון סנוטה אדלר. סיפר שלפני כמה שנים היינו שבוע ימים באיזה כפר של יהודים ישרי דרך. בבית הכנסת הוא ראה ילד בן 8, עומד מתפלל 18 באופן מיוחד ביותר, כוונה גדולה, צורה של דבקות, ידיים על הלב, כמו שהמלוך אומר. הוא אומר, השתוממתי לראות ילד צעיר מתפלל ככה. הגיע שבת, ואז הילד בא לבית הכנסת, עם אבא שלו. ואז נפשיטה התניעה שלי, אומר אליו, מאיפה זה הגיע? ראיתי שאבא עומד מתפלל באותו אופן, באותו סגנון, בכבון נגד זקות גדולה. התברר לי שהילד מחכה את התפילה של אבא שלו בדיוק ממש, לכל פרוטי ובדיוקר. הוא אומר, אותו שעה ראיתי לעיניים חשך היה, למה שכתוב בכל הספרים, שהעיקר הדוגמה, עיקר החינוך, זה על ידי דוגמה אישית, כמגנט שמושך אחריו את מה שנמצא סביבו. כשאבא מתפלל כמו שצריך, ומילא הבן גם מתפלל כמו שצריך. ומילא צריך שתהיה לכל אחד אחריות להתפלל כראוי, וגם אם הוא עצמו לא מדרגה. לכל הפחות, למען חיו לך הילדים שיעשה ככה, כדי שיזכה להעמיד את עצמו מעל בן הורים. בעניין הזה הוא מוסיף, שלפעמים אדם חושב לעצמו, הרעיון של עצמו לא במדרגה הזאת, להתפעל בחרמה, בהתלהבות, מה הטעם שאני אעשה פעולות מהשפה ולחוץ? רק בגלל זה דין. אז הוא מספר שהוא שמע פעם איזה יהודי, פעם נכנס איזה יהודי לרב שלמה זווינר, הוא סיפר שכשהוא היה עורך צעיר, כשהוא היה חוזר הביתה, היה קורא עיתון. אבל לאחרונה, כשהילדים התחילו לגדול, אז הוא החליט שזה לא רואה שהוא איתה בה מבטל את זמנו, אז אם הוא החליט להוציא גמרא מהארון לשבת עם עוד הבית, ובתוך תוכו הוא חש שוב, הוא מרמה את עצמו ואת מבליס, הוא לא באמת כזאת דרגה, האם זה ראוי? אבל אצלם יש שאלה, שמעת השאלה, שאלו אותו, כפיים אתה מרמה מישהו? אין פה שקר, זה ההפך. כך זה ההפך, זה דרך, זה האמת. כך דרך העולם, כדי לחנך את זה, אני צריך את הדוגמה אישית. והשקר הזה הוא לא שקר, אלא אמס לאמיתו. אנחנו ממשיכים מיליון דיורים על שבועס. בארבעת הימים שבאנו חודש סיבון לחג השבועס מבית שדה סיבון, ואומרים תחנו, כי בית סיבון, מוישה החל לדבר מישראל בנוגע לקבול הסתירה. שלושת הימים של האחרה בימי הגבולה. כשבהם התכוננו בני ישראל לקבול הסתירה, מי לא צמים בימים האלה, ולכל הפוסקים, חתן וקלה שמתחתנים, בימים האלה יצומו. וכן בייצור רק של שבועס אסור לצום, בגלל שהקורבנות הרעי והחגיגה אסורים להקרבה בשבת. וכששבועס חל בשבת, אז יום איסור חג להקרבת קורבנות, הוא שימש היום הזה. לכן גם בזמננו, למרות שבית המקדש חרב, ובשבועס לא יכול לצאת בשבת, בכל אופן אסור לצום בו, גם לחתן וכלה ביום חופות. אנחנו משאירים הסיפור הימי, שסיפר רמלך בידרמן, מייסה נורא שמיים בעל הבייסה. הרי הוא אבי הבן אחד מאושר שזכה להכיס את הבן הבחור שלו, בברית של אברהם אבינו בשבועת, שנה שעברה. הוא מספר שבחודש אלול, שלפני זה יתף שניים זין, הוא נכנס לשיעור בהיכל אש קודש, בעיר הטובה בבני ברק, באותו שעה דיברו שם ברחבה בענייני בינינו ומחווי רוי, פאבר אני לא אסור בפרט. אותו אברך שעה כמה שנים אחרי החתונה ועדיין לא זכה לזור של קום, נזכר היטב שבאדוסוי, הוא לחם מלחמת קודש באחד החברים בתנופרה, שהוא היה מלך הכיפה, אותו חבר הסתמר לתפוס מקום המשנה למלך, והם היו מסוכסכים באופן נורא, בדברים שגם באו לידי מייסה. לא פלא איפה שכל חברי הכיתה התחתנו, קימו בתים נאמנים, השם אל תורסת, ונעשו אבות לבנים. ואילו אותם שניים, המלך והמשנה למלך, הוא התחתן אבל אין לילדים, והשני עוד לא התארס בכלל. ואז הוא אומר, אז פרצה בקרבו מלחמת עולם, שהוא הבין שהוא צריך להתפעס עם החבר, אבל... והיה בפנים בתוך הלב כל קוירה, איך תעיז לבוא לבקש מחיר וסליח, עד יצא לי בלה באדמה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשהוא יוצא מאותו ניחל בסנדרש, כשהוא כולו מערר בסוגיית המחיל, לנגד עיניו עובר אותו בחור, אותו בחור מבוגר. מיד נפגשו מבתיהם, נפגשו אחד לשני, התפייסו, ברחו, אחד לשני, שזכו לבוא קרוב לבוא למלוך ובענך לו. ואכן, כעבור 9 חודשים, נולד בנו בחור למה זה טוב. כשהוא יוצא מבית חולים העיני הישועה, הוא שוב רואה אותו, שואל אותו, מה זה הצמיד שהוא עונד על היד? אמר לו שנולד לו בן. נולד לו בן למה זה טוב. צמיד מהשומר, כן? הוא יכול להיכנס לבית חולים. והוא מיד גילה לו שגם הוא נושא, שהוא התארס לפני כמה שבועות. אנחנו משכים נראה דיוי מהשבועס. נוהגים לקשט את בתי הכנסת והבתים חג השבועות בכדי זכר לשמחת מטמפרירה בהר סיני, שהיו הסבים סביב ההר, יש נהגו להעמיד עטיפים בבית בחג השבועות, להראות על כך שבחג השבועות נידון העולם בנוגע לפירות העץ, ומכיוון שהסבים והעטיפים נלקחו לצורך פשוט הבית, אז הם לא מוקצים, הם יותר קשה לעץ הבית גם ביום טוב עצמו. הבית ששבועות חל ביום ראשון, כמו השנה הזאת, אסור לקשט את הבית בשבת שער וחג, משום איסר החונה, שעות ליום טוב. הגוין, הגוין ביטל את המנהג של העמדת הציצים, כמו שבזמננו נהגו עם הגוין, להעמיד הציצים בבתים ימי חגיהם. בקישוט בעשבים, יש אומרים שזה בכלל שזה לא בכלל מנהג הגויים, וגם בשיטת הגויים מותר. אך יש אומרים שלדעת הגויים זה אסור גם בקישוט באסורים. ואנחנו ממשיכים בפרשת שבוע, כויסבורכו, פרקס קויאני, ואני אעבור אתכם. פרשת השבוע הנוכחי מעניקה לנו מתנה משמחת במיוחד, שבסרת לנו על רגעים נפלאים בעלי השפעה מרחיקת לכת. המתנה היקרה הזאת החמד בין הכלים בעיצומה של התפילה, והיא לא דורשת מאיתנו כלום, אלא רק להקשיב. וזה הכל, ולמרות זאת התאמן בחווה עוצר של ממש, כדאי כל כך להכיר אותו ולהתבונן בו. הרי העולם של עמנו סוער, רב תהפוכות, מורך חששות, כולם רוצים להישמר את עצמנו ואת משפחותינו מפגעי כל הפגעים. אז מה יש לנו פה משהו? הירושלמי אומר, עומר רבי משם רבי אחר בירקס פרעני, זה מה שמגן על עצמנו. במצב שגזירות מתחדשות, העולם כולו מאיים וסוער, בירקס פרעני מהמגן הביטחוני, היא הקסדה. לכן שהמציאות של חיינו והקשיים מתחדשים, אבל עדיין של העובדה שבית המקדש כבר לא איתנו, כמו שחזל אמרו שהמצב זה קורה משחר בית המקדש. ולא בכדי, הרי כל שואה קיים, היה בעבודת הכהנים, שהם מגינים על העולם, אבל כשהוא חרב אז לא. אבל בירקס הכויאנים היא ההגנה. והרמב"ן מגלה את זה בפרשת ואלויתכו, שבעידן שאין קורבנות, נשאר לנו רק בירקס הכויאנים, כי עבודת הכהנים היחידה, ולכן מובן יתב הגלוי של ירושלים, שהיום שאין לנו בית המקדש, אז העבודת המקדש היחידה שנותרה, וזה בירקס הכויאנים. אבל מתברר רבותיי, שיש מתנה יוקרתית, שזו מתנה יוקרתית שאנחנו צריכים לדעת לנצל אותה. פותחת לנו שערי השפע, מחברת לנו למקורות הרווחה, מגינה מכל רע, מחסה לפני כל מוקש, בירקס הכויאנים. כל ששתי דקות, שלושה פסוקים קצרים, הכויאנים עולים וברכים מילה במילה, אנחנו אומרים אמן, לכאורה פעולה פשוטה ושגרתית, אבל בפועל, זו פעולה שמזעזעת מוסדות תבל, מעניקה לנו מיטב ההגנה הגשמית, השמימית, פותחת לנו שערי שמיים, שערי השפע. הוא מספר פה סיפור על אחד רפינחס. הוא מוצא בבוקר בתיבת דואר מכתב עם הסמל של הבית משפט, ולא בשר טובות, הוא עלה הביתה פותח. הפנים שלו מחזירות 12 עמודים של כתב תביעה מנומק, כנוגע למישהו שהוא חתם ערבות צד ג' עבור מישהו אחר. עורכי הדין שהגיש את התביעה עשו עבודת מחקר מאומצת, טענו שבהכרח זה הכתב אל החתום שלו, ואחרי מדבר ביליוני שקלים, היה ציום בעיר באמצע החיים. רעייתו שמבחינה בסבר פנה במלבין, מגישה לו כוס מים, הוא לא שופר, לא מצליח לפתוח את שפתיים. מעוצמת האלם, הוא זוכר איזה משהו שהיה לו קשי עם אותו אחד, שלא זוכר אם הוא היה ערבות, לא זוכר בכלל כזה דבר, בטח לא מיליוני שקלים, וכך הוא מסתובב סערורי, שמחו בו בליבו אינה ממו, יש לו איזו תחושה פנימית חזקה שהוא הסתבך, הוא אדם המלא הפרסתו, לא איש עסקים, לא אדם עמיד, לא קרוב לזה, שעת ערב מאוחרת, הוא עולה לביתו של הגאון חיים כנסת, יש לי את המספר לו, על החיים שהתנהלו בשלווה, על התביעה המפתיעה, ועל היותו עביד עצות, והשתנו. חיים מקשיב לו, וכערב חיים פוסק לשתי מילים, בירקס הכויאנים. טוב, לרפים שזה הספיק, המסר היה ברור, חיים קובע שההגנה הטובה ביותר, זה בירקס הכויאנים. וככה בהידור, מדי יום, מדי בוקר לבוקר, הוא מדלג בין העניינים, אוסף עוד ועוד ברכת כהנים לפני שהוא יוצא לעבודה, מחסן את הצורות, כעת פנים רבות ככל שיוכל, ומקווה לטוב. 12 שנים חלפו רבותיי מאותו מכתב תביעה ראשוני, ועדיין לא נרשמה שום התקדמות בתיק. פה הטובה מבקשת דחייה, כאן בית המשפט יוצא לפגרה, שוב הסתכסכו עורכי דינים ידם אל עצמם, והתביעה מתגלגלת הלוך ושוב. שתי התרסמים שחלפו לו את כאב ולו דיון אחד. לא נרשמה כל התקדמות לרעתו של רפינחס, ועד היום מוסיף רפינחס להקפיד על החיסון היום, ולא מפספס אף עם ברכת כהנים, משתדל לשמוע אותה כמה פעמים, בעיניים עצומות, בכוונה רצינית, בדבקות לא איזה. לא מבטר ברכת כהנים והברכה האלוקית מוסיפה ללבוד אותו. והוא להגן עליו מדי יום ביום, שכל יום מתבשר על דחייה נוספת בתהליך, שמתרמת את קץ התיק, ולו בשל התחיות החברות ונשמעות. הסיפור הזה, אותו שמענו מהפינחס בעצמו, הוא נס משפטי שעוד לא מתחלל כל יום, כל שבוע, כל חודש. ברכת כהנים מגינה עליו, שומרת עליו מהטבעיה. כי הכוח הטמון בברכת כהנים, כמו שמתגלה המדרש, לקח טוב, שברכת בית המחושן תמונה הבטחה משמעותית. תמונה שם הבטחה משמעותית, שאפילו איבי אדם ישלימו איתו. שלוש מילים בלבד הם כוללות, והם מילים ביוסם לכל שולם. כוללות הבטחה לשלום האמת אפילו הם האיבים. כמה כדאי לראות מהסיפור המעורר הזה. התפעלות עצומה, התפעלות מהעוצמה של ברכת כהנים. כמה כסף, זמן, משאבים, אנשים משקיעים להתנגן בתגיעה משפטית. כמה שעות של התייעצויות עם עורכי דינים, מרדפים והתרוצצויות. ברכת כהן. הוא ממשיך פה, זה המאמר, הוא ממשיך וארוך, אנחנו נתקדם הלאה. אתם מוזמנים לראות את, לראות את המאמר באתר או בפותח בכל יום. אנחנו נמשיך הלאה. יהלומים מגדולי ישראל. התפרסם ביתד נאמן על ידי הרב ליפמן לפני כמה שנים. לרב חוסיד הישיש רב מוישה בוים, הוא הפליג בזקנה למעלה מ-100 שנה, היה מבעתיקי נאמני בית וורקה בעם שלו, והוא זכה לערך כערך תארת החבוצפיים, בצל קורתו למשך כמה ימים, פשיעה. חוצו זמן לא יצא שמר של החבוצפיים בעולם, הוא היה מבד כידוע למכור את הספרים שלו, הספרים הראשונים, בהתחלה לפחות, בערים ועיירות יהודיות. הוא מספר את המפגש, את המפגש שלו, כמו שבא עם החפץ חיים. כשהתקרב יום השבת והזדרזנו עם ההכנות לשבת קודש, שאלתי אותו מה בדבר סעודות שבת. הוא ביקשה לי שאומר לו למי אני מוסר תרופות לשחיטה אחרי שהוא גרר לשוחט. הוא הבטיח שהוא יאכל אצלי בשבת, פעלתי מאוד מהחרדה והקפדה שלו. מספר שבליל שבת, אולי הקץ להתפלות שלי, קצנו לו חדר מיוחד שלא הודלק באור. תכף אחרי הסעודה, הוא נכנס, סגר את הדלת. אם כי השעה הייתה עוד מוקדמת, הוא פשוט הסתובב בחדר, הלא חשוב, אחרי זמן קצר, שמעתי כל אחד של החדר. התאתי את האוזן, שמעתי אותו שהוא משלם פרקי משניות בעל פה, בניגון מתרונן. הוצאתי מהארון הספרים שלי משניות, עד כמה גדלה השתרמות שלו, מהבקיאות והדייקנות המוצלעה. הוא שילם בעל פה מסכת קינים, חזר על כל משנה ושנה בעל פה, שילם לעצמות המפורשים, הוא קלה על הסערה, לא החטיא אפילו ציטוט קל. קפתי בעיניים פעורות ובאוזניים משתרמות במשך כמה שעות, שנשמע הכל משנן ומשנן, מתוך חשכת החדר הסמוך. רק לימים ארוכים נודע בתבל גדלותו של החפץ חיים, אבל אני אומר, אומר הרב בוים, אני הבנתי וידעתי שהכל פרי עמל והגיע. אנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי, שולחנו של הרב הגאון, רב מרדכי הלוי שוורצרוט שליט"א. וזה אירוע בנות שמחה מודיעין עילית. שואלים אותו בקהילתנו, יש סדר לימוד בלי שבוע, אצל ילדי דרשנים יש לך כל הלילה. שבשעה האחרונה של הלילה נערך שיעור הלכתי עם שאלות מותאמות לרמת הילדים, כל יום שונה תשובה מקבל פרס. בנוסף לכך, יש הגרעה על ספירי מקרה ערך בין הילדים המשתתפים. השאלה אם מותר לערוך הגרעה ביום טוב שזה אסור שום עשר ומתן. אז התשובה עונה להם, הראש ברצבוד. שם השתברו, כתב בשם וגנברו שבשבת אסור, אבל ביום טוב אם זה דבר מצווה מותר. הוא מביא ראיה מהגמורה, שהיו מטילים גורל לחלוקת צרקות שם בשבת בין הכהנים ובסמיקדוש. אחרי בשערציון הוא פתפק בזה, שם רק היו את זה שלחי איזה קודשים יתורו ולא לכל ברמצים. אנחנו משחרים מדף רעים בהלוך, אנחנו נוחזים לסימן שין פי א' סעיף א'. באילו אופנים מתבטל ביטול הרשות, וכיצד יכולים שאר הדיירים למנוע את הביטול, את ביטול הביטול? כך ולא דסים העניינים, נוכל לשמע כולנו בשלוחה אחת, בשיעור מופיע הרבנים הגאונים במגוון שפות ועוד. וכדרכנו, נימד גם אנחנו, תנאי הדפיים בהלוכה. כפי שגמדנו כבר בייר בחצר שמבטל את רשותו, בחצר דיינו את חלקו היחסי, בה, לגבי יתר דיירי החצר הוא לא צריך להשתתף בפת העבור, אבל לא בעצמו אסור לקבל חבצים מביתו לחצר, ולהפך, ואם עבר וצלטל במכוון, הרי זה חוזר בו מביתו, כמה שנראה כמי שחוזר ומחזיק ברשותו. וממילא, הרי הוא אוסר על דיירי החצר לצלטל חבצים מביתם לחצר, ולהפך. ויש אומרים שהוא לא נחשב כחוזר בו מביתו, אלא כשהמבטל מוציא חבצים מביתו לחצר, שאז הוא נראה כמחזיק בחצר. ולא כשמכניס מהחצר לביתו, כמובן שהפעולה הזאת לא נראה שהוא רוצה לשוב ולהחזיק בחצר, שאדרבה הוא מסלק חבצים מן הרשותו. אבל רבים סוברים שגם בהכנסה מהחצר לבית, הרי הוא נחשב כמחזיק בחצר, כמובן שמשתמש בחצר, ומחליט מן הרשותו ולצורכו כמנהגו לפני הביתו. ואם שב לאחר מכן הוא ביטל את רשותו, יש אמרו שהביטול מועיל, ויש אמרו שבשבת זו אינו יכול עוד לבטל את רשותו. בהמשך לאמור, יש מפוסקים שכתב כי גם אם הוא מבטל את רשותו, טלטל את החבצים ביתו לחצר בערב השבת, הרי זה חוזר הוא מביטולו. אבל יש אומרים שכיוון שביטול הרשות נעשה רק למשך יום השבת, זה לא נחשב שחוזר הוא מביטולו, אלא כשמטלטל בשבת. יש שכתבו, כי אף כשמטלטל בשבת, לא נחשב כחוזר הוא מביטולו, אלא כשמטלטל באיסור, ולא כשמטלטל ביתר, או כגון לצורך דבר שאיסור דרבון לא נדחה קטנה. ולמרות שבדרך כלל עירוב חצרות שאכל בקצת שבת לא בקרש שלו. הנידון שלנו שונה הדבר, אם בגלל שהכלל הזה הוא אמור רק בדבר שתלוי בקצת השבת, דהיינו תחולת העירוב של זמנה בקצת השבת, אפילו הביטול לא תלוי בקצת שבת, שרגעי אם נכנסה השבת לפני שביטל, בידו לבטל בשבת. ואם משום שכסיר חוזר בו, הרי הוא מגלה בדעתו בכך שכבר מכסילה לא היה בדעתו לבטל את רשותו, למשך כל השבת. אבל אם דיירי החצר, כן, באופן, מה שאמרנו שאחד שמבטל את רשותו בחצר וטלטול חפצים מביתו לחצר, הרי זה כחוזר, שחוזר בו מביתו לרשותו. אולם, אם דיירי החצר כבר החזיקו ברשותו, דהיינו שטלטלו מבטל שלהם לחצר, או להפך, אין המבטל יכול עוד לחזור בו מביתולו. לדעת השולחן ערוך, גם החזיקו קודם, על שבת הרי זו חזוקת. וכן לדעת רוב הראשונים, רק פעולה שאסורה ללא ביטול הרשות נחשבת כחזוקת, ולכן היא מועילה רק אחרי כניסת השבת. יש להחמיר, יש אומרים שנכנסת חזוקת של כל דיירי החצר. יש שמסתפק שמא די בחזוקת של אחד מהם. כמו כן, מי שמבטל גם את רשות ביתו לגבי דיירי החצר, שבאופן זה מותר גם לדיירי החצר, גם לבטל עצמו לטפל בין מבטל ובין מביתו לחצר. להפך. אם המבטל הוציא מביתו לחצר או מהחצר לביתו, לפני שעשו כאן דיירי החצר, הרי זה כחוזר בו מביטול רשותו בחצר, ואף הוא עצמו עובר למפרע על איסור הוצאת דרבון. לכן אם יחליט מהחצר לביתו לפני שעשו כאן דיירי החצר, הרי זה חוזר בו מביטול רשות ביתו. עד כאן בעניין דפיים בהלוכה שלמדנו, שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו ביום חמישי. אם שניים מדיירי החצר או יותר לא השתתפו בפת של עירוב חצרות, יכולים לבטל רשותם לגבי שאר דיירי החצר, אבל באופן זה הם לא מבטלי, אין מבטלי הרשות נחשבים כאורחים בחצר, שהם רבים, ולכן, להם עצמם אסור לטלטל בחצר ובבתים על סמך העירוב. וכמו כן, חצר שדרים בשני אנשים בלבד ולא ירבו זה עם זה, האחד יכול לבטל את רשותו לחברו, ואז נחשבים הבתים בחצר כרשותו של חברו, הוא לא צריך עירוב, אבל המבטל עצמו אינו נחשב כאורח כמעט של יחיד מול יחיד, ואסור לו לטלטל על סמך ביטול הרשות. ויש חולקים מסברים שיחיד שנוטל את רשותו לגבי יחיד נחשב כאורח. הוא כדרכנו נפליג מהם חולה, נזכר מה שלמדנו, כרפס שהוקף לדירה, וזרעו זרעים ברוב שטחו, בטל שם דירה מהכרפס. וזרעים שנזרעו לנוי, כשכל הפסקים מבטלים שם דירה מהכרפס. בצמחי נוי יש שמצדדים שהם לא מבטלים שם דירה מהשדח שאין בו צמחים. אבל בשטח הצמחייה צריך להחמיר ולהחשיב אותו לכרפס שלא הוקף לדירה. כדי שלכל הדעות אין דינו כדברי. והדברים שצמחו מעליהם נחלקו הפוסקים. הם מבטלים שם דירה, הם כותבים שצמחו מעליהם אפרים להילוך, שכתב שהם מבטלים שם דירה. עד כאן בעניין הזה, דף היום איתנו דבלי, איזה נדר אי אפשר להתיר אותו? ומה החלק החשוב ביותר בפני האדם? מדוע פיטר הווחת מלמד את תינוקות? כך ולא שמעניינים, אם אדם מסך את חוירס, דף נדבו. ולקראת סיום, החפצים בחיים. היום מתחילים רבותיי בלימוד הבטיחה לצורך ובצפיים חלק הלווין, שאנחנו צריכים לפרט באילו לווין עוברים ומדברים והמקבל ושנורת. ולכים, עליו הראשון שאנחנו צריכים עונה הוא לעשה לחוכי בעמך. מהו רוכי? שטרן דברים, והולך מזה לזה, ואומר כך אמר פני אליך, כך ותך שמעת אל פני שעשה לך. הקורתי החובץ חיים שעליו של יצא לחרוכי בעמך הוא לא כולל רכילות בלבד, אלא גם שנורא, שהוא חמור ברכילות. זה על פי שיטת הסמאג, הרמב"ם ועוד ראשוני. ובאור מוסף הם יביאו את שיטות הראשונים בזה בהרחבה. לב נוסף שעובר המספר לשנורא, וכן המקבל הוא לא הסיף לשם משהו. על פי המשמעות הפשוטה בפסוק, ניתן היה לסבור שעליו הוא על המקבל בלבד, שיקבל שם משהו. אבל חזל דרשו את הפסוק גם במשמעות שלא הססי, דהיינו שיש איסור גם לספר שם השם. בנקודה הזאת מציינים בביאור מוסף שקיימת לכאורה תמיה. הרב חיים מדגיש בכמה מקומות שאיסור לשנור הוא גם על דבר אלף. מעריך להוכיח מהגמורה, מהראשונים והאחרונים. הוא גם כותב שזה טעות, שהטעות הראשונה שרגילים המון לטעות בדיני לשנור. אם כן, למה נאמר האיסור? בתורה בלשון שם השב, שרשמו לכל דבר שקר, אסור לגנות גם על אמת. אז יש כמה הסברים. במקום אחר הוא מוביל כמה הסברים. א', בגלל שהשומע מאמין עכשיו זה דבר שאסור להאמין, לכן זה נקרא שם השב. ב', בגלל שהתורה, שירדה לסוף דעת, אתה מספר שבדיין מעורב בסיפורו דברים לא נכונים, כדי שאין נחמד לשמוע את זה. ג' בשם ספר יד הקטנה הוא מביא, מזמור נוסף שכל דיבור נמאס וניתב, אפילו שהוא מת, הוא נקרא שב ושקר, כי שב פירושו, דבר שאין בו טוב ולרע. והביאור מוסף הם מביאים שכך כתב גם במכתב מאליאור, בהגדרה של אמת ושקר, שאין הכוונה דווקא לאמת ושקר מבחינה עובדתית, זה שכל דבר שיוצא ממנו תכלית רע, הוא שקר, וכל דבר שאין תכלית טוב, הוא אמת. לסיום רבותיי, התחזקות ימית, בספר חינוך מלכותי מובא שפעם משם והגון מוסיפה עם גויון צד הצד. אז שפתה בבית הכנסת, אחד הילדים ניגש, אמר לו זוז. שמע את זה, אבא של הילד, צעק עליו, רוצה להרביץ לך. אמר לו, רבן, אל תרביץ לך, יכול להיות שקשורי בגיל שלי גדול יותר ממנו. שזה להתייחס לכבוד גם לילדים קטנים ולזכור שכל ילד יכול להיות גדול לדור הבא. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, שבוע טוב, מרבה הצלחה בכל אשר נפנה, באופניות ובשמיות, בכל טוב סלם.